ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
הסקט בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה.
אתם מכירים את זה? שהמחשבות מציפות וזה לא פוסק, והלב מתחיל להאיץ, ואפילו יש הזעה, וקושי בנשימה, חוויה לא נעימה. זה איזה מיני התקף חרדה.
אפשר להגיד שכל אחד מאיתנו חווה תחושה של חרדה. יש אנשים שחווים את זה בתדירות ובעוצמה נמוכה, ויש כאלה שחווים את התחושה הזאת באופן יומיומי. ואצל מי שזה בעוצמה חזקה, אז יכול להיות אפילו ברמה של התקף חרדה. וזה רק דוגמה אחת לקושי רגשי שאנחנו מתמודדים איתו. לכל אחד מאיתנו יש עוד קשיים מול עצמנו וגם מול הסביבה, והיום אנחנו נדבר על שיטת טיפול שמסייעת להתמודד עם קושי רגשי, ואפילו להתפתח בעקבותיו. השיטה נקראת CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי.
איתנו היום אלי סלומון כהן, מטפל ברפואה סינית מזה 17 שנה, מטפל בקליניקה פרטית ובמכבי TV, בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, מה שנקרא CBT, על מנת לסייע לאנשים להתפתח ולהתמודד עם קושי רגשי. בנוסף להיותו מטפל, אלי הוא גם מוזיקאי, הוא שר ומנגן בלהקה שהושמעה גם ברדיו, וממש בקרוב יצא אלבום בכורה. שיהיה בהצלחה, אלי.
תודה רבה.
ברוך הבא.
ברוכים הנמצאים, תודה שהזמנתם אותי.
אז אלי, מה זה CBT? תן לנו קודם כל את הראשי תיבות של זה.
אוקיי, אז CBT, הראשי תיבות זה Cognitive Behavior Treatment, שזה בעצם טיפול קוגניטיבי התנהגותי. זה בעצם סוג של טיפול שיחתי, שהמטרה שלו בעצם לתת כלים למטופל, להתמודד עם כל מיני קשיים רגשיים שהוא מתמודד. הטיפול בעצם פותח על ידי אהרון בק, כבר משנות ה-50 של המאה הקודמת, ובעצם נחקר מאוד מאוד מהמון המון המון כיוונים, והראה לבעיות רגשיות ובעיות נפשיות אנחנו רואים תוצאות מאוד מאוד יפות בטיפול הזה.
אז במה מטפלים בעצם ב-CBT? באיזה בעיות?
אז אני חייב קודם כל לציין שאני בהשכלה שלי בוגר של מסלול שנקרא LICBT, שזה קצת שונה מה-CBT. LICBT זה בעצם טיפול CBT בעצימות נמוכה. מטפלי ה-LICBT, ההתמחות שלהם היא ספציפית במצבי חרדה, פאניקה, חרדה ספציפית או חרדה מוכללת, ודיכאון קל ודיכאון בינוני. כל מיני דברים שקשורים בעצם להפרעות מצב רוח. מי שלומד מסלול CBT, CBT מלא, שזה בשאיפה מסלול שאני מתכוון ומתעתד ללמוד, מטפלים בהפרעות נפש קצת יותר עמוקות, אם זה OCD, ויש את האפשרות לעזור גם למטפלים עם מניה דיפרסיה או מייג'ר דיפרשן, או סכיזופרניה, אבל בדרך כלל נהוג את התחומים האלה להשאיר יותר לאנשים שיש להם הכשרה מקצועית לזה, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, שגולים הכשרה עמוקה יותר.
ה-LI זה for low intensity?
בדיוק, זה low intensity. וזה בעצם שיטה שהיא פותחה באנגליה, במטרה בעצם לסייע, היה איזושהי תקופה שהיה המון התקפי חרדה באנגליה בצמיחה מאוד מאוד משמעותית. שיטה הזאת פותחה על מנת לתת ליותר ויותר מטפלים את הכלים לטפל בחרדה במגוון רחב של מקרים ובהרבה מאוד אנשים.
אז באיזה סוגי חרדה אתה נתקל בקליניקה שלך, ומה אנשים בעצם חשים כשיש התקף חרדה?
אז אני רואה במיוחד בתקופה הנוכחית, אני רואה הרבה הרבה יותר חרדה סביב הנושאים החברתיים, חרדה שדברים שקשורים לדברים הישרדותיים, בין אם זה עבודה או מה יהיה בעתיד, המון המון מחשבות סביב העתיד, האם החיים שלנו יישארו בצורה הזאת, ואין ספק שהתקופה הנורא מאתגרת הזאת של הקורונה, היא הציפה המון המון חרדות אצל אנשים, כי היא קצת הוציאה אותנו מאזור הנוחות שלנו, ומהמקומות שאנחנו רגילים להיות בהם בשליטה. טיפולים בחרדה ספציפית, חרדה מוכללת וחרדת בריאות, שזה משהו מאוד מאוד נפוץ היום.
מה זה בדיוק חרדת בריאות?
חרדת בריאות זה שאתה מוצא את עצמך מתעסק כל הזמן בתחושות הפיזיות שלך, כל הזמן בודק, מנסה למצוא סיבות, למה כואב לי הראש, למה הלב שלי דופק, למה אני מרגיש בצורה מסוימת, וכל דבר אתה בודק, חוקר, בודק תופעות לוואי של תרופות שאתה לוקח, ובעצם מוצא את עצמך מתעסק באופן קונסיסטנטי, סביב השאלה מה יש לי ובחינה מתמדת של איך, מה הסטטוס הגופני שלי. עכשיו, תסמינים של חרדה, יש מנעד נורא נורא רחב, זה יכול להיות דברים סטנדרטים שאנחנו נתקלים בהם המון, כמו דפיקות לב או קוצר נשימה או קושי בנשימה, וזה יכול להגיע באמת במצבים היותר יותר חמורים של התקפי פאניקה, שזה מלווה במחשבות שאולי אני משתגע. יש מצבים יותר מתקדמים שהשפיטה של המציאות נעשית לקויה, אתה מרגיש בסוג של תודעת חלום. אז במצבים האלה, זה מצבים שבאמת הרבה פעמים אנחנו רואים שיש התערבות תרופתית, בשביל שנוכל להביא בכלל את המטופל למצב טיפולי.
מזכיר לי, מטופלת פעם תיארה לי שהיה לה התקף חרדה באמצע רחוב, היא אומרת שהיא פשוט נעצרה, והכל כאילו, מציאות ממשיכה, אבל היא עומדת והיא כאילו בסוג של שיתוק, לא יכולה, לא יודעת איך להכיל את הסיטואציה שהיא עוברת, והיא אומרת, אבל לא קרה כלום, אבל אני עומדת ואני... אני לא יודעת להסביר מה אני מרגישה, אני לא יודעת איך לתקשר את עצמי לסביבה, ושוב, כל התופעות האלה זה הלב מואץ.
זה בעצם, בוא נחשוב על זה רגע כמנגנון הישרדותי. החרדה זה סוג של מנגנון הישרדותי, שנועד בעצם להגן עלינו במצב סכנה. עכשיו, זה לא, הרבה פעמים אומרים, המצב הזה זה מצב שישתבש. זה לא מדויק שהוא ישתבש, כי באותו רגע אנחנו חושבים שהוא ישתבש, אבל בעצם החרדה היא as is, היא לא מופיעה סתם, היא מופיעה בשביל להתריע בפנינו שיש משהו בחיים שלנו שהוא לא בדיוק במקום הנכון, ואנחנו צריכים ללמוד מהמקום הזה איך לארגן את החיים שלנו מחדש. אז הרבה פעמים זה פוגש אנשים out of the blue, ובאמת התחושה היא תחושה נורא נורא דומה למה שאתה מתאר, זו תחושה שבן אדם פתאום באמצע החיים מרגיש כאילו מסעית דוהרת לפניו. הדוגמה הקלאסית זה דוגמה של נמר שרודף אחריך בספארי, ואז ישר כל הגוף נדרך בהתאם, והגוף מגיב כמו שהוא אמור להגיב לסכנה.
ב-fight or flight.
זה fight or flight or freeze, במקרים מסוימים. דרך אגב, התגובה של הפריז, שזו תגובה באמת ככה שנויה כזה במחלוקת, כי אם משהו בא לתקוף אותך, מה אתה צריך לעשות, אז באמת עלתה השאלה הזאת, מול מה קורה אם דוב מגיע מולך. ובאמת מסתבר שהדבר הנכון לעשות כשדוב מגיע מולך, זה פשוט לקפוא. הסיכוי שלך לברוח הוא קטן, להילחם גם. אם תקפא, יש סיכוי יותר טוב שאולי תשרוד. אז גם זאת תגובה מאוד מאוד חשובה.
אז אתה בקליניקה נותן כלים למטופלים בשביל להתמודד עם מצבים כאלה דרך ה-CBT וגם עם טיפולים אחרים, עם סוגי טיפול אחרים?
אז קודם כל אני, כמוכם, אני מגיע מהרפואה הסינית. הרפואה הסינית עזרה לי במשך המון המון שנים לטפל ולעזור לאנשים עם בעיות רגשיות. אני ספציפית הרגשתי שכאילו עוד משהו חסר לי, שצריך עוד איזשהו כלי קוגנטיבי לתת להם, משהו שהם יוכלו בעצם להשתמש בו ביום יום שלהם. אחד הדברים היפים שאני אוהב ברפואה הסינית, שלפעמים זה מאפשר לנו להיכנס מהדלת האחורית, שנייה רגע בלי שמים את כל החפירות ואת המחשבה על כל מחשבה וחקר והדברים האלה, ושנייה רגע בן אדם לא ישן, בוא נחזיר אותו רגע לישון, שיהיה לו קודם כל אנרגיה, ואז הוא יוכל באמת להתמודד עם הדברים שהוא צריך להתמודד איתם בחיים. אז השילוב הזה הוא בעיניי מאוד מאוד נכון. אז בעצם בהמשך לעניין הזה, אז כשמטופל מגיע, אנחנו באמת בתהליך הטיפולי חוקרים איתו את המחשבות שלו. מנסים לראות איך המחשבה מעוררת אצלו רגש. איזה התנהגות זה מעורר אצלו. אם הוא בורח מהסיטואציה, אם הוא קופה, או אם הוא נלחם, ורואים פיזית איזה סימפטומים זה מעלה אצלו. עכשיו חשוב מאוד שהמטופל בעצמו יעבור את הדרך הזאת, וינהל ממש רישום על זה ויראה את זה מול העיניים, כי ברגע שהוא רואה את זה, זה נעשה הרבה יותר מוחשי.
אז אתה נותן ממש משימה של רישום, אתה מדריך אותם לעשות רישום ומעקב מסודר אחרי הבעיה, אחרי התחושות.
לחלוטין. לחלוטין. אנחנו בטיפול LICBT יש המון שיעורי בית, כמובן במידה והמטופל מסוגל להכיל את זה, אבל אנחנו, בקטע הזה אנחנו באמת בודקים ברמה האמפתית שלנו למטופל, איפה הוא נמצא, ובהתאם לזה אנחנו מתאימים את הטיפול. אז כן, הוא צריך לנהל רישום על אירועים מסוימים שמפעילים אותו, ומה המחשבות שעולות שמה, ואיזה רגשות עולות, גם באיזה עצימות. כשאנחנו בודקים עצימות של רגש, אז תמיד אנחנו משווים אותו למצב הכי חמור שהבן אדם חווה. נגיד אם הוא חווה כעס או זעם, אני מנסה לקחת אותו למקום שבו הוא היה הכי כועס והכי זועם, ואני רוצה שזה יהיה הנקודה שלנו, של ה-100%. ואז כל הזמן יש לנו איזושהי נקודת ייחוס. נורא חשוב הנקודת ייחוס הזאת, כי אז גם המטופל בעצמו רואה את ההתקדמות. ומשם אנחנו בעצם בונים את העבודה.
אלי, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, וזה כל כך, אני כל כך מזדהה איתך, כי בשנים האחרונות, אני נכנסתי לפסיכולוגיה חיובית, ואני גם במיינדפולנס כיום, וכי אני רואה כמה, לא שלא ראיתי את זה לפני כן, אבל לא יודעת למה, אבל בשנים האחרונות במיוחד, אולי גם בגלל הקורונה, הקשר בין הגוף לנפש הוא כל כך חזק, שכשאנחנו מטפלים ברפואה סינית, ובאמת מנסים לשפר כל מיני בעיות, או תלונות של מטופלים, אנחנו חייבים להביא את הפן הרגשי והנפשי. ומה שאתה מדבר, זה מה שאני עושה, אבל בכובע אחר. והיו מחקרים מאוד רבים על הכוח, על העוצמה של כתיבה, למשל. אנשים שחוו טראומות וכתבו עליהם, אז ההתמודדות שלהם הייתה יותר קלה, החרדות שלהם פחתו, וזה מעניין, זה אותה גברת בשינוי הדרך, זה פשוט שמות אחרים.
זה נכון, זה פשוט, לדעתי פשוט לוקחים מתודה, מייצרים איזושהי מתודה, זה יכול להיות בכל מיני באמת וריאציות וצורות, גם מודל אפרט, שזה מודל חינוכי שמשתמשים בו המון, זה מודל שהוא נורא דומה, אירוע, פרשנות, מחשבה ותגובה. המטרה היא באמת לייצר את המודעות הזאת. עכשיו, בנוגע באמת לאיזון גוף נפש, זה די מדהים שבמאה הקודמת, הלקשר בין גוף לנפש, או לקשר בין תזונה לגוף, זה היה משהו שהוא אפילו כמעט היה לא חוקי. והיום החיבור הזה הוא נורא נורא ברור לנו. הפסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס, כל הנושא הזה, זה נקרא הגל השלישי של ה-CBT. הגל השלישי של ה-CBT הוא הרבה הרבה יותר קרוב ל-line of work שלנו, לתחום שלנו, מאשר לתחום הפסיכולוגיה לצורך העניין. כי הוא הרבה נשען על פסיכולוגיה בודהיסטית. Okay. אני אדבר על זה אחר כך, אם תרצו קצת, הגל השלישי בעיניי הוא נורא נורא מרתק. כי הוא קצת קופץ, הוא קצת קופץ מעבר למחשבה והרגש.
בוא נעבור אז רגע לגלים האלה. מה זה גל ראשון, מה זה גל שני?
אוקיי, אז אני אדבר על CBT קלאסי. CBT קלאסי זה בעצם מה שבדרך כלל מטפלי LICBT עושים בקליניקה שלהם, שזה באמת, אנחנו מסבירים למטופל את אופן הטיפול. יש די הרבה שיעורי בית, אנחנו עובדים ממש עם טבלאות, בצורה מסודרת, לנטר כל הזמן את עוצמת הרגש, וכשאנחנו באים ובעצם מפענחים איזה מחשבות רפיטטיביות יש למטופל בכל מיני סיטואציות, שאנחנו קוראים להם מחשבות אוטומטיות שליליות, אנחנו מגלים על מה זה נשען, על איזה בסיס, מאיפה זה מגיע, על איזה אמונת יסוד אצל המטופל זה יושב, ואנחנו מראים את זה, משקפים את זה למטופל, הוא בעצמו רואה את זה ולומד לבחון את זה. ומהמקום הזה מנסים ללמוד איך לייצר מחשבה שנקראת מחשבה אדפטיבית חלופית, שבעצם זה מחשבה שאמורה לשרת אותך בסיטואציות אחרות. עכשיו, ככל שאתה משתמש יותר ויותר בכלי הזה, המחשבה האדפטיבית החלופית מושרשת בך, ואז התגובה שלך לסיטואציה מתעדנת בהתאם. עכשיו, לפעמים זה לא מספיק. בנוסף לזה, יש את הפן ההתנהגותי, שבפן ההתנהגותי אנחנו מזהים את האימנויות של המטופל, ובהתאם לאימנויות אנחנו בונים לו ממש תוכנית של חשיפה מול האימנויות האלה, שבתוכנית הזאת הוא לומד להתמודד עם הרגשות הקשים שצפים בו, והוא נחשף לדברים שקשה לו להתמודד איתם. זה יכול להיות בדמיון, זה יכול להיות ממש חשיפה פיזית, אבל המטרה היא בעצם לגרום לו לעבור את המשוכה הזאת של החרדה.
זה כל יום לעשות משהו אחד שאתה פוחד ממנו. אני חושבת שצ'רלי צ'פלין אמר את זה.
ובאמת זה יושב נורא יפה עם כל העניין של לצאת מאזור הנוחות שלך, על מנת שתוכל להתקדם ולהתפתח. והרבה פעמים אנשים חרדתיים הם בכלל, הם ממש ממש נשארים באזור הנוחות שלהם ועוד פחות מזה. ובאמת רק כשאתה יוצא אתה מוצא את עצמך מתפתח. אני מסתכל בכלל על חרדה כמשהו שהוא דרך להגיע מחרדה להגשמה. זאת אומרת, זה ממש איזשהו רמזור שבא ונועד להעיר אותך, שמשהו אצלך לא טוב, עכשיו בוא תהיה יותר מודע ותאזן את עצמך ותגיע עם עצמך למקום יותר שלם.
בוא ניקח רגע דוגמה. נניח יש מישהי, נקרא לה סיגי, סובלת מכאב ראש, ויש לה, כמו שהגדרת, קצת חרדה בריאותית. כל פעם שמגיע כאב ראש הזה, מתחילות מחשבות על מה זה ומה יש לי בתוך הראש, ולדודה שלי היה לה איזשהו גידול, אז אולי גם זה גידול, והיא מכילה את עצמה סרטים, וגם אחרי שהיא בדקה ויודעת שזה לא, הסרטים האלה בתוך הראש ממשיכים. אז איך בעצם דרך ה-LICBT, אתה עוזר לה, מדריך אותה?
אז בעצם אנחנו קודם כל מתחילים מזה שאנחנו באמת עושים מה שנקרא אישור קו, לראות שבאמת אין בעיה רפואית. ואם היא כבר עשתה את כל הבדיקות, וכבר בדקה את כל התופעות לוואי וכל הדברים, בדרך כלל אנחנו יודעים שהרוב הבעיה היא מה שנקרא בראש, תרתי משמע במקרה הזה. אז אנחנו עושים אינטייק, מתחילים בעצם לקבל ממנה את כל הנתונים שאנחנו יכולים, ממש אוספים נתונים. בין הנתונים האלה זה יכול להיות ממש החל מדברים בסיסיים, כמו מערכות יחסים שהיו לה בחיים, ההיסטוריה המשפחתית שלה. עכשיו, רוב העיסוק שלנו בנושאי העבר וטראומות ודברים כאלה, הוא בעיקר במטרה לאסוף נתונים. אנחנו לא מחפשים פה עכשיו לחפור או לשפוט.
פסיכואנליזה.
כן, אנחנו לא, זה לא מה שאנחנו מתעסקים בו. אנחנו מתעסקים בלראות איזה אירועים קרו, ואיך זה יצר תבניות מסוימות אצל המטופל. ואחרי זה בעצם אנחנו מנהלים באמת תהליך של רישום של אירוע, זה יכול להיות, נגיד, דברים שהיא חושבת שיכולים לגרום לה לכאב ראש, אז היא יכולה לרשום אותם, ואז איזה מחשבות עלו לה בראש, ואיזה רגשות, ואיזה תחושות פיזיות היא הרגישה. אנחנו בעצם מנסים לייצר איזושהי מפה, איזושהי תבנית, לראות את התבנית שחוזרת. ברגע שיש לנו מספיק חומר, אנחנו כמובן משקפים את זה למטופלת, כי היא גם בעצמה אוספת את החומרים האלה, ואנחנו ממש מתחילים לעבוד קוגניטיבית על המחשבות. עכשיו, אנחנו מחפשים גם כל מיני התנהגויות בטוחות. אם יש לה התנהגות בטוחה שלכל מקום שהיא הולכת, היא מסתובבת עם שני אדוויל בכיס, אז אנחנו לאט לאט רוצים לצמצם את זה. אנחנו לא רוצים שהיא תסתובב, כי זה נקרא התנהגות בטוחה. זה אומר שהיא כבר מראש חושבת על זה שהולך להיות לה כאב ראש, והיא מתכוננת לכל תרחיש. עכשיו, התנהגות כזאת זה התנהגות שבעצם משמרת חרדה וגם מחזקת אותה.
כי אם לא יהיה לה את זה, אוי ובוי.
אם לא יהיה לה את זה, גם אוי ובוי, וגם, וגם נוצר מצב שהפחד הזה, שאפילו סבל הכי קטן שמופיע, הוא עולם ומלואו, זה גם משהו שצריך להכניס לפרופורציה. אז זה גם חלק מהתהליך, חלק מהעבודה שאנחנו מנסים לעשות. אז נגיד, כשאנחנו רואים הימנעות מסוימת או התנהגות פתוחה, אז הדבר הזה בעצם הוא הופך להיות בשבילנו לאתגר לחשיפות. אז ככה אנחנו משתמשים בזה בשלב היותר מאוחר בטיפול.
אתה יודע, במיינדפולנס, כשאתה יושב למדיטציה, אז עולות מחשבות. המחשבות זה הסיפורים שלנו. אז כשאני מתרגלת, אז המורה שלי אמרה, בוא ננסה לחשוב איזה רגש עולה. בסיפור הספציפי שאת מעלה, שזה נקרא הרגשות הלא נעימים. לא מדברים על שליליים וחיובים, על רגשות לא נעימים.
שאני דרך אגב מתחבר לזה יותר.
כן. ואז איזה רגש עולה, ואיפה אני מרגישה את זה בגוף, וכשאני בעצם מוצאת את זה, אז יהיה לי יותר קל לשמוט את זה. ולהמשיך במדיטציה. וזה כמובן מסע מאוד ארוך, it's a lifetime, כי כל הזמן יהיו לנו סיפורים, כל הזמן יהיו לנו מחשבות כאלה שאנחנו יוצרים, איזה נרטיב כזה שהוא לפעמים שתק אותנו, כמו שאתה אומר, לפעמים פשוט מציק לנו, אבל זה בלתי פוסק.
נכון, זה גם, זה מעניין, כי אנחנו גם הרבה פעמים מנחסים את המחשבות לעצמנו. כל המחשבות הן מחשבות שלי, אבל בעצם המחשבה, צריך להבין, יש לנו בערך, המחקרים טוענים, בין 18 אלף מחשבות ליום, לאפילו שמעתי על 50 אלף מחשבות ליום, עכשיו זה מחשבות שאתה לא יכול לעמוד בסטרים הזה של מחשבות, אם אתה תנסה להיאחז בכל וכל מחשבה, אתה פשוט לא תצא מזה. אז זאת הסיבה דרך אגב, שקיימות לנו אמונות יסוד. אמונות יסוד הן מושרשות בנו מגיל נורא נורא צעיר, ותחשבו על זה ככה, זה קצת כמו ה-CPU במחשב, שהוא בנוי בצורה מסוימת, והוא אמור להגיב לסיטואציות. אז ככה נוצרת שרשרת מחשבות. עכשיו אם יש לי אמונת יסוד שהיא בבסיס שלה משהו שהוא משפיע עליי בצורה שהיא לא חיובית, אז אותו, המחשבות האוטומטיות שיצוצו, הן יהיו מחשבות שנוטות יותר לכיוון הפחות נעים של הסקאלה. עכשיו עדיין, חלק מההסבר שאנחנו נותנים למטופלים, זה להבין שהמחשבות הן פשוט רצות בראש. הן לא אומרות שום דבר אמיתי על הבן אדם. אנחנו תמיד צריכים לבחון אותם מול הבוחן המציאות. וזה קצת עוזר יותר לשים את עצמך מחוץ למחשבה. כי אם אתה, כל מחשבה שרצה לך בראש, אתה מזוהה איתה ואתה אומר, זה אני, זה אני, זה אני, אז זה נורא נורא מטריד וזה נורא מקשה עליך. אבל ברגע שאתה מבין שזה איזשהו סטרים שאתה לא שולט בו, זה פשוט נמצא שם ואתה יכול לתת לזה פשוט לעבור, ויכול להיות שהיא תחזור שוב פעם ותחזור שוב פעם וזה בסדר.
אתה זוכר גל בפרק על פוריות, אנחנו גל ואני מלווים נשים במסע להורות, ואתה הזכרת סטרים של מחשבות, אני אומרת למטופלות, מחשבות הן כמו גלים, כן? הם באים והולכים, באים והולכים, אז בואי ניתן לך עזרה ראשונה, כן? ברגע שעולה מחשבה שהיא לא מטיבה איתך, פשוט תסיטי אותה עם איזו מחשבה בנאלית אחרת, אפילו מה אני צריכה עכשיו לבשל, או מה אני צריכה ללכת לקנות, ואני קוראת לזה עזרה ראשונה, זה כאילו פלסטר כזה, כי במסע לפוריות זה באמת קשה, זה לא, זה מורכב, יש בזה המון אלמנטים, גם רגשיים, גם פיזיים, אז לפעמים אפילו העזרה הראשונה היא עוד יותר עוצמתית מעכשיו לשבת לטיפול, כי אין לה זמן ואין לה כוח ודברים כאלה שככה הזכרת ולרשום. אוקיי? אז יש לך איזה עזרה ראשונה שאתה ככה נותן למטופלים, מטופלות?
אני חושב שאחד הדברים שבאמת באמת חשובים, והציינת מיינדפלנס, שזה משהו שבעיניי הוא חשוב ברמת ללמד בבית ספר. אני חושב שהיום כבר חלק מאנשי החינוך מיישמים את זה, את עניין הנשימות. אחד הדברים שקורים לאנשים בזמן שרגש נורא נורא חזק מוצף בהם, ואדרנלין עולה, ואז אנחנו נושמים נשימה שהיא יותר שטחית, ומכניסים בעצם יותר חמצן לגוף, נוצרת סוג של היפרוונטילציה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים בזמן רגש מוצף, אנחנו רואים אותם עושים מהן כזאת נשימה, מכניסים אוויר, ואז עושים כזה מהיר. עכשיו זה עושה בדיוק הפוך. אנחנו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה דווקא להוציא את עודף החמצן שיש לנו בגוף. אחד התרגילים שאני מכיר ולמדתי דווקא מהעולם של המוזיקה, פיתוח קול, זה שאתה מכניס אוויר ואתה מוציא אותו נורא 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 לאט. ממש, אתה יכול להשתמש אפילו בקשית כשאתה מוציא את האוויר, ולדבר הזה יש אפקט מרגיע מיידי. עכשיו, זה נכון שאומרים הרבה פעמים על כלים, זה מתאים להכל, וזה, תמיד יהיו אנשים שגם הכלי הזה לא יתאים להם. כי לפעמים בהתקף פאניקה נורא נורא חזק, הכלי הזה הוא גדול עליך. אבל ממש ברוב המקרים של החרדה, כל עוד זה ברמת הבינוני, בינוני פלוס אפילו הייתי אומר, הנשימה, להכניס אוויר בספירה של 4, להוציא בספירה של 6, 8 או 10 אפילו אם אפשר, לאט לאט, יש לזה השפעה מיידית. עכשיו היתרון שזה, שזה נותן לך עוגן, שבזמן הזה של העוגן, יש לך זמן שנייה רגע, לעבוד על המקום שבו אתה נמצא, ושנייה לחזור רגע לכאן ועכשיו, במיינדפלנס ממש מתייחסים לעניין הזה, ממש ברמת, אם אני עכשיו חש חרדה ואני באוטו, אני עושה שנייה את הנשימה הזאת, נרגע, מרגיש את הידיים שלי על המכנס, מרגיש את הידיים על ההגה, אני מגיע שוב לרגע, שוב חוזר לתחושות הפיזיות שלי ופחות מתעסק במיינד, כי המיינד ממש רץ נורא נורא מהר ברגעים האלה.
כן, כי גם הנשימה היא בעצם הכלי הכי הכי נגיש לנו, וזה הקשר בין הגוף לנפש.
לחלוטין, לחלוטין. זה אחד הדברים באמת הכי הכי חזקים לדעתי.
האם ה-LICBT מתאים גם לאנשים שלא ממש סובלים מהתקף חרדה או מאיזשהו משהו דרסטי, אלא פשוט חווים את הקשיים הרגילים של החיים?
אז אני, אם היה אפשרות, כמו שאמרתי על מיינדפלנס, אני חושב שהמודל של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי צריך להיות מיושם על כולם, בבית ספר אפילו, ברמת החינוך. כי הכלים שזה נותן לבן אדם להבין את עצמו, את הרגשות שלו, את התגובות שלו, ובאמת לעשות איתם משהו שהוא פרודוקטיבי, זה כלים מדהימים. אז אני חושב שכל בן אדם שמרגיש שלא טוב לו, שהוא תקוע בחיים, שהוא לא שלם עם דברים, גם אם הוא מתפקד, אבל הוא מרגיש שזה לא לגמרי שם, אני חושב שטיפול כזה מאוד מאוד יכול לעזור לו להתיישר. היתרון בעיניי בטיפול הזה, זה לא טיפול ארוך טווח. מדובר בדרך כלל במשהו בין 10-20 טיפולים, שבהם אתה אמור לקבל את כל הכלים. כמובן שיש רילאפסים, שברילאפסים האלה תמיד אתה יכול להגיע למטפל בשביל לקבל את הפיינטיונינג הזה, אבל בגדול זה הטיפול. זה יותר ללמד את המטופל כלים לטיפול עצמי ולהתמודדות עצמית עם העוצמות של הרגשות שלו.
אתה מדבר על רילאפסים, הרי גם כשמישהו לוקח כדורים פסיכיאטריים, אם הוא יפסיק, גם לא יהיה רילאפס.
לחלוטין.
ודווקא הכלים של לעשות בעצמך, גם מפתחים אצלך את המסוגלות האישית, העצמית, ואתה מרגיש שאתה משיג משהו, שאתה עשית משהו למען הרווחה הנפשית שלך, וכך דיברתי עם טל לפני שהגעת, עם גל, ואמרתי, הרי אנשים שרוצים לרדת במשקל, כן? הם עושים הכל בשביל לרדת במשקל. הם לוקחים לתזונאית או לנטורופטים, ובאמת עובדים בשביל זה. למה לא לקחת כלים ולעבוד בשביל זה, בשביל לפתח או לתת הרגשה יותר טובה, נפשית ורגשית לעצמם? זה גם, זה באמת, זו שאלה שאני חושבת עליה לפעמים.
אז אני חושב שהיום יש הרבה יותר מודעות לזה. בטח עם התקופה האחרונה, עם העלייה מאוד מאוד משמעותית בחרדות, בדיכאון. אז המציאות אילצה אותנו להתמודד עם מצב רגשי לא פשוט, ומחשבות לא פשוטות. וזה באמת בכל הרמות, לא משנה כמה לוגי אתה וכמה מסודר אתה במחשבה, יש פה דברים, המיינד שלנו נורא נורא הודגר בתקופה הזאת. ואני חושב שבאמת בעקבות זה יש הרבה הרבה יותר פנייה, ויש גם קצת יותר מודעות, ואנשים גם שואלים את עצמם את השאלה של מה טוב לי, כי דווקא מהמקום הזה שאם אני בא ואני בודק את החיים שלי מחדש, יש לי את האפשרות באמת לבחון אותם ואולי לשנות אותם ואולי לשפר אותם. אני דרך אגב, כל הסיבה שהתחלתי לטפל ב-CBT, הגיע בעקבות הסגר הראשון. הסגר הראשון, שנייה רגע, אנחנו ברפואה סינית לא עבדנו, שמו אותנו שנייה רגע בהולד, והייתי צריך למצוא דרך להמציא את עצמי מחדש. ו-CBT מאוד סקרן אותי, מחוויות אישיות שאני חוויתי בטיפול, שקיבלתי טיפול ב-CBT. ובאמת זה לקח אותי לכיוון של ללמוד את זה.
אבל למה יש קושי לפעמים לאנשים ליישם את הכלים האלה?
הקושי יכול לנבוע מכל מיני סיבות. לפעמים הקושי הוא באמת קושי ברמה הטכנית, שנורא נורא קשה להם לבוא ולרשום את המחשבות שלהם. אז בדרך כלל מה שאני מנסה לעשות זה להסביר להם למה יש חשיבות ללרשום את המחשבות. כשהמחשבות מסתובבות להם באוויר, יש משהו נורא נורא אמורפי בזה, נורא חסר אחיזה. אנחנו, קצת קשה לנו לבוא ולעשות איתם משהו פרודוקטיבי. זה הסיבה שאנחנו רושמים. אבל לפעמים עדיין הבן אדם קשה לו עם ההתמודדות הזו. זה יכול לנבוע מכל מיני סיבות. זה יכול להיות שברמה האישית הוא לא רוצה אולי לייצר איזשהו שינוי. ולפעמים יש רגשות שמשרתים את המטופל יותר, הוא מרוויח מהם יותר מאשר מפסיד מהם. אחד הכלים שאנחנו משתמשים, זה הכלי של טבלה של רווח והפסד. אנחנו לוקחים רגש דומיננטי, שזה דרך אגב כלי שגם המאזינים יכולים להשתמש בו. אם הם מזהים איזשהו רגש דומיננטי שחוזר אצלם, אז הם יכולים לרשום מה היתרונות והחסרונות של הרגש הזה. נכון שכשבן אדם אומר אני כועס בעוצמה 80 או 90%, נורא קשה לו לחשוב בהתחלה מה היתרונות של הרגש, אבל אם יש רגש בעוצמות האלה, בטוח שיש לו יתרונות. היתרונות זה יכול להיות דברים, כי שהוא מנסה להגן על עצמו, לשמור על עצמו באיזושהי צורה. הייתה לי מטופלת שהכעס שירת אצלה מאוד את המקום של להישמע, כי היא מרגישה שאף אחד לא שומע אותה, שהיא תמיד שם ולא רואים אותה. וברגע שהיא כועסת, רואים אותה ומקשיבים לה. עכשיו, כשאנחנו באים לטפל במטופל עם כזאת עוצמת רגש, אנחנו צריכים להציב בפניו את היתרונות והחסרונות שיבואו ממנו, והוא יצטרך להבין שהוא צריך לוותר על היתרונות שהוא מרוויח מהרגש הזה. ולפעמים לוותר על היתרונות זה דבר נורא נורא קשה.
זה קצת מזכיר לי את היומן תזונה שאני מבקשת ממטופלים לעשות לי במשך שבוע, ופתאום ככה הם מביאים את זה, ואורי, וואו, לא תיארתי לעצמי שאני אוכל כל כך רע. כן, אז כשזה מול העיניים שלך שאתה כותב, אז אתה בעצם מתחיל להבין.
אתה רואה את התמונה.
נמצא, כן.
נכון. כן.
עכשיו, מבחינת עדיין חסרה לי בתמונה, מה, איך בעצם המטופל מוביל את עצמו דרך ההתקף. נגיד אותה מטופלת שדיברנו, היא עושה, עשתה שיעורי בית יפה,
כן.
היא עשתה גם תרגלה נשימה, היא יודעת להרגיע את עצמה קצת בזמן ההתקף, היא עשתה רישום.
אז קודם כל יש עוד כל מיני סוגים של תרגילים. למשל, סוג מסוים של תרגילים שאנחנו עושים עם המטופל, זה אנחנו ממש חושפים אותו באופן יזום לכל סימפטום שהוא מרגיש. לצורך העניין, אם הוא מרגיש סימפטום של מחנק, אנחנו מבקשים ממנו לעצור את הנשימה. ממש לעצור את הנשימה באופן יזום למשך הכי הרבה זמן שהוא יכול. אחד הדברים שתרגיל כזה למשל עושה, קודם כל הוא מתמודד עם זה ברמה הפיזית, והוא רואה שהוא לא משנה כמה הוא ינסה הוא לעצור את הנשימה, בסוף הוא ינשום. כי כן. בעצם מדובר פה, אין מצב שאתה לא תנשום, באופן טבעי. כן. זאת אומרת, אלא אם כן אתה תובע או משהו בסגנון הזה. אבל זה, אתה לא יכול בעצם לחנוק את עצמך. וזה משהו שהרבה פעמים אנשים, התחושה שלהם, התחושה היא תחושה אמיתית. אני חייב להגיד לכם דווקא מהתחושה הפיזית האישית שלי, שאני חוויתי התקפי פאניקה, באמת קשה להסביר את זה, זה כאילו אתה מרגיש שאתה, האוויר שאתה נושם הוא סמיך, אתה מרגיש שאתה נושם מים, וזו תחושה מאוד לא נעימה. עכשיו, התחושה הזאת, אתה צריך להיחשף אליה כמה פעמים, ולראות שלא קורה שום דבר. וזה אחד הדברים שאנחנו עושים. דבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו מעלים דופק. הפחד וההתעסקות סביב הדופק שכל הזמן מורגש למשל, אז אחד הדברים שאנחנו רוצים זה לעלות דופק, בין אם זה שאנחנו נותנים ממש משימות של הליכה, ריצה, בשביל לעלות הדופק. כמובן שספורט מבחינתי זה אחד הדברים הכי הכי חשובים ליישם אותם בקליניקה, זה כלי הכי מדהים שיש, הוא תרופה בפני עצמו. ואז בעצם החשיפה לתחושות הפיזיות האלה, לאט לאט המטופל עומד לעמוד מולם. סחרחורות למשל, זה משהו שגם אנחנו עושים באופן יזום, מבקשים מהמטופל להסתובב לכל מיני כיוונים. עכשיו נכון, בהתחלה זה, זה, זה קצת קשה לו ומאתגר. ואז אנחנו שואלים, כמה זה דומה לתחושה שלך בזמן החרדה? ואנחנו מתחילים לנטר את זה. הוא רואה את זה מול העיניים, והוא עושה את זה גם באופן יזום. זה חלק מהכלים שנגיד אפשר להשתמש בהם.
זה נשמע שהניסיון האישי שלך, הפאניקה, התקפי פאניקה, התקפי חרדה, יעשו בך שינוי די משמעותי.
מאוד, כן. בגלל זה המשפט, מחרדה להגשמה, אני חושב שזה משפט שהוא מאוד, הוא מאוד מתאים ומתאר את זה, כי אפשר לקחת את המקום הנורא קשה הזה, ולמנף אותו למקום מאוד טוב בחיים שלך. כי זה קורה לך לבחון את החיים שלך מחדש. ולעשות שינויים, ובעצם לראות, הרבה פעמים אנחנו חושבים שמשהו מסוים הוא אנחנו, ואנחנו מלבישים כל מיני דברים על האנחנו הזה, ופתאום מגיע אירוע כזה, והאירוע הזה מפרק את האני שלך, הוא פשוט באמת מרסק אותך לרסיסים, ואתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות, איך אני אוסף את החלקים האלה מחדש, ומה בעצם, מה באמת אני רוצה, ו... מהתהליך הזה אני חושב שאפשר נורא נורא לצמוח ולגדול. אני באמת, כשאני רואה מטופלים שחווים את הקושי הזה, אני מנסה לשקף להם את זה. לשקף להם את זה ש, זה, החוויה הזאת היא לא באה ממקום שהוא רע, היא באה ממקום שהוא, הוא, זה, קודם כל החוויה היא החוויה, אבל אתה יכול לנצל את זה בשביל להתפתח ולגדול ולצמוח, וזה שאתה רגיש ובעצם הרגשת עוצמה כזאת של חרדה, זה לא באמת אומר עליך שום דבר, זה רק אומר שאתה יכול לדייק את עצמך יותר טוב.
אלי, תוכל לספר על איזשהו מקרה מתוך הקליניקה?
אני אספר שני מקרים קצרים. מקרה אחד שהיה לי מאוד מעניין, שהגיע אליי ילד, שבמשך כל התקופה של הסגר הראשון הוא ישב מול המחשב, 10 שעות ביום שיחק פורטנייט. עכשיו, באיזשהו שלב ההורים החליטו שזה, שדי, צריך לעשות לזה סוף. הם לא לומדים בבית ספר, הוא כל היום יושב מול המחשב. בין הסגרים נסעו לחול למשך תקופה של חודש או חודש וחצי, אני לא זוכר. פתאום במכה לילד, כל סדר היום שלו מול הפורטנייט נקטע לחלוטין. עכשיו, הדבר הזה יצר דיסוננס של ריק נורא 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 גדול בין העולם הרגשי שלו, שבעצם היה עסוק כל הזמן באיזשהו הזנה דרך המשחק, למשהו שפתאום הוא צריך להתמודד עם עולם, עם המציאות, ובכלל עם כל הדבר הזה שקרה מסביבו בזמן שהוא היה עסוק במשחק. כל הקורונה וכל השיחות שבטח הוא שמע גם בבית, הדברים האלה נורא הפעילו אותו. זה הגיע למצב של התקפי פאניקה מאוד מאוד גדולים, מחשבות מאוד תורדניות, תחושות פיזיות, אימנויות, להפסיק לרוץ, להפסיק לזוז, להפסיק לאכול.
בן כמה הוא?
אז הוא צעיר, הוא בן 13, ואני ספציפית לא טיפלתי בו ב-LICBT, אלא אני טיפלתי בו דווקא בדיקור. אבל אני לא יכול להגיד שלא השתמשתי בכלי ה-LICBT, בעיקר בשאלות. כי ידעתי שהוא מטופל, אז לא רציתי להתערב ברמה הקוגנטיבית, והוא גם קיבל טיפול מאוד מאוד טוב עם מישהי שהיא מומחית לילדים, שחשוב מאוד שאנשים גם ידעו את זה, שכשאתה מחפש מטפל CBT, תבדוק אם הוא עשה התמחות, אם הוא מומחה לילדים. כי לא כל מטפל CBT הוא יכול לטפל בילדים, זה התמחות בפני עצמה, וניסיון כמובן. אז אני נחשפתי אומנם במקרה הזה של המטופל הזה מהצד, ודווקא מהפן של הדיקור, ששוב, זה מחזיר אותי לזה שאמרתי שהדיקור נורא נורא עוזר, כשאתה מגיע from the back door. כי אם היה לו קשיים לישון, אז אוקיי, אז עזרנו לקשיים לישון, ואז זה תרם לתהליך הטיפולי שהוא עבר עם המטפלת CBT שלו. אז זה מקרה נורא מעניין שנתקלתי בו בקליניקה בחודשים האחרונים, ודרך אגב, הילד הזה הוא מדהים, הוא עשה תהליך פשוט שממלא אותי בהשראה לראות אותו, כי אתה רואה כל כך הרבה אומץ בילד שהתמודד עם משהו שהוא באמת באמת לא פשוט. אז זה מקרה אחד. מקרה שני זה באמת מקרה מהקליניקה שלי, שאני טיפלתי ב-CBT, במטופלת שיש לה חרדה לדבר מול קהל. עכשיו זה מדהים, כי אתה מסתכל על הבחורה הזאת מדברת, והיא פשוט מדהימה. היא מדברת רהוט, היא ללא רבב, היא פוטוגנית נורא. הכל שמה בדיוק כמו שצריך להיות. אבל עדיין החשש הזה לדבר מול קהל, כל הזמן יושב שם כמו איזה עונה שנמצאת וכל הזמן חושבת בזמן שהיא בעצם רוצה פשוט להציג איזושהי עבודה. עכשיו היא גם לומדת בתחום מסוים שהיא צריכה להציג הרבה. אז היא באמת, זה מגניב לראות שהיא בחרה משהו שדווקא כן יעזור לה להתמודד עם החשיפה מול זה. אז התהליך שאנחנו עברנו הוא תהליך מאוד מעניין, כי בעצם חזרנו אחורה בזמן וראינו שהיא עולה חדשה. והיא הייתה דו שפתית, ובתור ילדה קטנה היה לה נורא, היה לה מעט חברים, כי היה פער של שפות, ובבית דיברו רוסית, והיא גדלה בבית שגם לא הראה המון חולשה, שחולשה זה היה משהו שכאילו הוא מוקצה, כי זה בית נורא כזה שסובייטי כזה, ששרדו כל מיני דברים ומצוקות ורעב ופרנסה, והדבר הזה ממש הלך והשפיע עליה לאורך שנים. תוך כדי הטיפול, אחת המחשבות שהגענו אליהם, יש שם מחשבה שכל הזמן חזרה, שיחשבו שאני מפגרת כשאני מדברת, או לא יבינו אותי או דברים כאלה. ואחד הדברים שאנחנו עושים זה אנחנו חפשים את אמונות היסוד. יש ממש טכניקה לחיפוש של אמונות יסוד, ואמונת היסוד שהופיעה אצלה זה אני מוזרה. ומישהו, וכמובן שזה מוביל גם הרבה פעמים, מוזר, זה גם הולך למישהו מוזר, הוא יהיה לבד בסוף, דברים כאלה. אז ראינו שבעצם המחשב, האמונת יסודות חוזרת וחוזרת וחוזרת, ואז אנחנו התחלנו באמת לעבוד על המחשבות האוטומטיות השליליות שנוצרות כתוצאה מהאמונת יסוד הזאת, והתחלנו לפתח כל מיני מחשבות אדפטיביות חלופיות. עכשיו, מחשבה אדפטיבית חלופית זה דבר מאוד מעניין, כי בשביל, זה תהליך נורא נורא קשה למצוא. כי נניח יש לי מחשבה של, אני צריך תמיד להיות טוב. מחשבה כזאת. אז קודם כל אני צריך לזהות משהו שנקרא עיוותי חשיבה. עיוות חשיבה זה לא אומר שהמחשבה היא מעוותת, זה אומר שיש לי איזשהו עיוות חשיבה בנוגע למחשבה הספציפית. אז אם אני לוקח מחשבה כמו אני צריך להיות תמיד מוצלח, או תמיד, אני צריך תמיד להצליח, אז כמובן שאני צריך לפרק את זה ולהבין בכלל מה זה אומר הצלחה בשבילי. אבל בבסיס אני צריך להבין שגם כחלק מהחיים אני צריך לקבל כישלונות. כשאנחנו מחפשים מחשבה אדפטיבית חלופית, אז אנחנו מחפשים מחשבה שלא יהיו בה עיוותי חשיבה. לא עיוותי חשיבה של שחור לבן, או של חשיבה ביקורתית כלפי עצמך, או של מחשבה שלילית כלפי עצמך, או האשמה של אחרים, או האשמה של עצמך. יש מגוון מאוד רחב של עיוותי חשיבה. אז נגיד, אנחנו מחפשים מחשבה שהמטופל יאמין בה, אבל הוא יוכל להאמין בה לפחות בין 90% ל-100%. ועם המחשבה הזאת, אנחנו אחר כך חוזרים לסיטואציה הבעייתית, ומנסים לראות אם זה הוריד את עוצמת הרגש.
אז מה המחשבה החדשה שחשבת עם המטופלת?
אם אני לא טועה, אני לא זוכר, כי לא הבאתי את המקרה מול העיניים, אבל המחשבה חלופית אדפטיבית, לדעתי הייתה שם משהו בסגנון של, אני שלמה עם זה שלפעמים אני עלולה לא להצליח. או אני מקבלת את זה שלפעמים יש דברים שאני לא אצליח בהם. ואם... ואנחנו משתמשים במחשבות האלה אחר כך ממש כמנטרות. המטופל רושם אותם לעצמו ממש בצד בנק מחשבות אדפטיביות חלופיות, שבסיטואציות מסוימות הוא יכול לשוב לזה ולראות אותם שוב ולאזן את עוצמת הרגש. ואם זה לפני משהו, לפני נגיד לצורך עניין הרצאה, אז הוא ממש יכול לשנן את זה, וכמובן לעשות תרגילים של מיינדפולנס ותרגילי הרגעה לפני, בשביל להיות מפוקס יותר. דרך אגב, עוד משהו חשוב שאנחנו עושים, זה הסברים פסיכו-חינוכיים. אנחנו מסבירים את המשמעות של למה המטופל מרגיש כמו שהוא מרגיש בסיטואציות האלה. עכשיו, לפעמים אנחנו מפרשים התרגשות כהתקף חרדה. אדרנלין, למשל, הנה, לצורך העניין, אני הגעתי לפודקאסט, פתאום הדופק שלי התחיל לעלות, ואני ככה התחלתי להיות ככה יותר נורא ככה אסוף ומפוקס. אדרנלין מן הסתם זורם לי עכשיו בגוף, כי המטרה שלו היא בעצם לייצר סוג של שדרוג של עצמי, להביא את עצמי בצורה הכי מיטבית שאני יכול והכי מפוקסת, על מנת שאני, כי אני מבין את גודל והמשמעות של מה שאני עושה עכשיו, ואז אני מגייס את עצמי בשביל להביא את הכי טוב שאני יכול. אני מתפשר על הכי טוב שאני יכול, זה לא חייב להיות הכי טוב.
זה יופי של סיום, גל?
ממש.
אז לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו שואלים את כל המרואיינים, מרואיינות, מה בשגרת היום יום שלך פשוט לחיות בריא?
אז בשבילי פשוט לחיות בריא זה קודם כל באמת לאהוב את הדברים שאתה עושה, להיות בחמלה. אני חושב שלעשות ספורט, אני אישית שוחה, אז לעשות ספורט זה דבר שהוא נורא 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 חשוב, ובאמת הופך את החיים שלך יותר בריאים. להתמקד בדברים הקטנים של האושר שמלווים אותנו במהלך החיים. זה יכול להיות דבר הכי קטן, זה יכול להיות הילד שלך שמבקש ממך משהו, סתם איזה פסטה שעשית בכיף עם, עם, עם אחד הילדים, לנגן בגיטרה, או כל דבר שעושה אותך, עושה לך טוב. זה בגדול.
ומה גורם לך לאושר?
אז באמת הרגעים האלה, הרגעים הקטנים האלה, כי אושר זה לא, בעיניי זה לא דבר מתמשך. זה משהו שהוא אוסף של רגעים שאתה לומד בעצם לעצור אותם. כי הרבה פעמים נוצר מצב כזה שכשאנחנו, את הכישלונות שלנו, אנחנו זוכרים ממש טוב, את המקומות הפחות טובים, אנחנו כאילו נורא נורא מלווים אותנו. אז אני מנסה להביא את הגישה של, אוקיי, יש לי רגע מאושר, תעצור אותו, תשמור אותו, תזכור את התחושה הזאת, ותן לה ללוות אותך.
אתה משקיע באלבום הזיכרונות.
לגמרי.
לנצור את הרגעים.
לגמרי.
נהדר.
אלי, איך אפשר למצוא אותך, להגיע אליך?
אז אפשר כמובן למצוא אותי בפייסבוק. יש את הדף של הקליניקה לרפואה טבעית, אלי סלומון כהן. זה הדרך האידיאלית. אפשר לשמוע את הלהקה שלי, יש לי להקה שגם אפשר לשמוע אותה, קוראים לה להקה סמנה, שדרך אגב הרבה מהשירים הם עוסקים באמת בחוויות, חלקם האישיות שלי, אל מול ההתמודדות, מול חרדה ובכלל
כאילו זה הדרך של... שלך לאבד.
ממש, כן. ממש כן, זה, זה ממש היה בעיניי אחד מהתהליכים של הריפוי, אז זה בגדול.
תודה רבה אלי, היה מרתק.
אני ממש מודה לכם, היה לי ממש כיף, תודה.
כיף שהיית איתנו אלי. ותודה לכם גם מאזינים, אם אהבתם תשתפו, ונתראה בפרק הבא.
אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק, פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש, וכמובן ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.